בוקר טוב, שואל ישי, מדוע כשבאים לדבר עם שניים וחצי השבטים, מזכירים להם דווקא את עוון עכן? והרי היו מקרים קשים ממנו בעבר של עם ישראל, תודה. לא, זה מה שהם אומרים לו, שהוא לא גבה בעוונו, כלומר הוא יכול היה עכן למות לבדו, ואף על פי כן זה פגע בכלל. כלומר הם רוצים להגיד, בני ישראל לשבטי עבר הירדן, עכשיו אנחנו במצב שעבירה אחת פועלת על כולם. אם עבירה של אדם אחד אחן פגעה בכלל ישראל, קל וחומר עבירה של שניים וחצי שבטים עשויה לפגוע בכלל ישראל. זאת הסיבה שמזכירים את אחן דווקא, כפי שאמרנו שמשעה שעברו את הירדן כבר כל ישראל עריבים זה לזה, וזה כולל גם השבטים שנשארו מהצד השני של הירדן. ובכן, אנחנו ממשיכים בספר יהושע, פרק כף ג'. מה יש בפרק כף ג' ובפרק כף ד'? הנאומים האחרונים של יהושע בעצם מתחלקים לשני נאומים, ולא לגמרי ברור בכתוב מתי בדיוק זה קרה. אבל מה שברור שמדובר בזקנתו של יהושע. פרק כף ג' פסוק א', ויהי מימים רבים אחרי אשר הניח השם לישראל מכל אויבי מסביב. כלומר, יהושע כבש 7 שנים, חילק 7 שנים, אבל הוא המשיך לחיות, כן? הוא לא נפטר מן העולם מיד, ואז היו ימים שבהם יהושע ממשיך את חייו, אבל כפי שראינו, לא כל כך עסוק בשלטון, שהרי כל הפרשה הזאת של מזבח עבר הירדן הייתה בלי נוכחותו. ויהושע זקן בא בימים. זאת אומרת, מה זאת יהושע זקן? הרי הוא נפטר יותר צעיר ממשה, הוא נפטר בגיל 110. אבל בכל זאת הזקנה עושה את שלה, ויקרא יהושע לכל ישראל, לזקניו ולרשיו ולשופטיו ולשוטריו. מה זאת אומרת שהוא קורא לכל ישראל? האם כל ישראל באו? סביר שלא. כל אחד היה בנחלה שלו, אבל הוא הביא את נציגי כל ישראל. כן, אז זה מה שכתוב כאן, ויקרא יהושע לכל ישראל. ומה זה לכל ישראל? נקודותיים, לזקניו ולרשיו, שופטיו ושוטריו. שאם לא כן, ברגע שאם כל ישראל באו, זה ברור שזה כולל גם את הזקנים והשופטים. אלא מדובר שאלה הם כלל ישראל, ויאמר עליהם, אני זקנתי, באתי בימים. זה בולט כאן מאוד ההבדל בינו לבין משה, שאצל משה לא חהתה עינו ולא נס לכו. כן, גם משה אמר, בין 120 שנה אנוכי היום, לא אוכל עוד לצאת ולבוא. מה זה לא אוכל עוד לצאת ולבוא? לא אוכל לצאת ולבוא למלחמה. למה? כי השם אמר אליי, לא תעבור את הירדן הזה. לעומת יהושע, מה? נכון. כן, נכון. אז הוא בא בימים, זאת אומרת שמשהו השתנה אצלו. כן? כלומר, זה כההבדל שיש בין בני משה שהם כפני חמה, לפני יהושע שהם כפני לבנה. עכשיו כאן, באופן כללי, הוא נותן נאום, הזהרה שבהרבה מאוד מרכיבים שלו דומה לפרשה שנייה של קריאת שמה. כן, בפרשה שנייה של קריאת שמה, אז יש שם גם ברכות, ונתתי מטר ארציכם, ויש גם הזהרות, מה יקרה אם תעבדו אלוהים אחרים. אז הדבר הזה מופיע גם פה בצורה, במילים אחרות. ואתם ראיתם את אשר עשה השם אלוהיכם לכל הגויים האלה מפניכם, כי השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם. אז זה שונה ממה שאומר משה, ראיתם את מה שעשיתי למצרים. כאן, כשיהושע זקן, כנראה שכמעט ואין אדם שראה את יציאת מצרים, אבל ראו את הכיבוש. ואז הוא אומר, כי השם הוא הנלחם לכם. מוזר. הרי וכי השם הוא הנלחם, הרי בני ישראל נלחמו. אלא שהתודעה הייתה, שגם כשאנחנו נלחמים, השם הוא הנלחם. בניגוד למה שהיה ביציאת מצרים, ששם השם נלחם לבדו. למשל בקריאת ים סוף, השם ילחם לכם, אבל אתם תחרישו. בכיבוש ארץ ישראל, השם נלחם לנו ולא החרשנו. היינו בעצם הלוחמים גם כן למענו. כמו שמצאנו גם בהלכות חנוכה, שהרמב״ם אומר שהשם הושיע את ישראל מידי היוונים, ואחר כתוב, וגברו בני חשמונאי, ויושיעו את ישראל. אז צריך להחליט, או שהשם הושיע, או שהחשמונאים אז זה כנראה בא לומר אותו הדבר. השם אלוהיכם הוא הנלחם לכם, וזה מה שתמיד צריך לזכור, ואמרת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, אומר הרן, שזה בסדר, לומר כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, כי הרי התורה לא תתכחש לאמצעים, אלא שזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. אז זה מה שגם יהושע אומר להם במילים אחרות. ראו, איפלתי לכם את הגויים הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם. מה זאת אומרת איפלתי? בגורל. שיהושע גמר גם לא רק להילחם, אלא גם להפיל גורלות על כל הנחלות, כולל המקומות שלא נכבשו. כי השם אלוהיכם, איפלתי לכם את הגויים הנשארים האלה בנחלה לשבטיכם, מן הירדן, כלומר ירדן ועלה, כן, מהירדן, מהצד השני זה משה עשה, וכל הגויים אשר הכרעתי, והים הגדול מבוא השמש, כלומר בין הירדן לבין הים. והשם אלוהיכם הוא ידופתכם מפניכם והוריש אותם מלפתיכם, כלומר הוא מעודד אותם להמשיך את המלחמות, והשם יעזור לזה, ורישתם את ארצם כאשר דיבר השם אלוהיכם לכם. לומר את האמת, זה לא כל כך קרה בימי יהושע. אז מה זאת אומרת שיהושע אומר שהשם יכבוש? אנחנו רואים את זה במדינת ישראל, שהארץ הנשארת נכבשה דווקא על ידי מדינת ישראל, שפלת החוף, שבימי יהושע לא נכבשה, נכבשה בימינו, ועד רבה. דווקא האזור של שפלת החוף, הוא זה שיותר התיישב, יותר מוחזק בידי ישראל, אבל מה עם הארץ הנשארת, מבעל גד וצפונה, כל האזור שבעצם מגיע עד הפרט, טוב, זה יגיע, אנחנו כבר התחלנו. וחזקתם מאוד לשמור ולעשות את, אז זה הברכה של יהושע, דאז. וחזקתם מאוד לשמור ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה, לבלתי סור ממנו ימין ושמאל. אז בואו נשים לב, יש פה שלושה דברים, המלחמה, חלוקת הנחלות ושמירת התורה. זה הסדר, מתחיל מארץ ישראל ועם ישראל וגם תורת ישראל. חזק ומה, נכון, נכון, שמה שחזק ומה זה מה, זה למלחמה, ואחרי זה חזק ומה, זה לשמור. אז מה שהוא אמר בהתחלה, הוא גם אומר בסוף. כן. זה נכון, וואי, יופי שאתה זוכר את זה. כן, יפה מאוד, טוב שאתה זוכר את זה. והשם אלוהיכם, אז וחזקתם מאוד, סליחה, לשמור ולעשות את כל הכתוב בספר תורת משה לבלתי סור ממנו ימין ושמאל, שזה ראינו שזה נאמר גם על מי שיש לו שאלה לסנהדרין וגם למלך, שהמלך צריך לקרוא בתורה לבלתי סור ימין ושמאל, וכיוון שיהושע הוא מלך, אז הוא רגיש לנושא שלו לסור יותר מכולם. מה זה לא לסור ימין ושמאל? לבלתי בו בגויים האלה, הנשארים האלה איתכם, מה זאת אומרת לא להתחתן איתם, ובשם אלוהיהם לא תזכירו ולא תשביעו. מה זה להשביע? להשביע בבית דין, מישהו בא, אומרים לו תשבע. אז תשבע, אתה משביע בשם, בשם השם. מה ואמינה שנשביע בשם אלוהים אחרים? תמוה מאוד. אלא הכוונה שאם אתם באים לדון עם גוי, אל תגיד לגוי להישבע בשם אלוהותו. זה מה שנאמר, בשם אלוהים אחרים לא תזכירו, לא יישמע על פיך. אז המדרשים מסבירים מה זה לא יישמע על פיך, בשבועה בבית דין. שהוא לא יישמע על ידיך, ומכאן יש שאסרו שותפות עסקית עם גוי, כי זה יכול להגיע לבית משפט, ובית משפט הוא יישבע באלוהות שלו, וזה מה שנאמר, ולא תשביעו. ולא תעבדון, ולא תשתחוו להם. אז זה דבר שלנו קצת קשה להבין מה הצורך כל כך להזהיר על הדבר הזה, כי היום יצרה דעבודה זרה נחלש או התבטל, ולכן אנחנו לא מבינים מה הייתה התאווה של אבותינו לעבוד אלוהים אחרים. אבל כשקצת מבקרים במוזיאונים ורואים את העוצמה שיוצאת מהפסלי האלילים, אפשר להבין שהיה שם עוצמת חיים שמשכה את אבותינו לשם, ולכן היה צורך, במיוחד ש... זה היה אלוהי הגויים שהיו בארץ לפנינו, אז יש מקום לחשוב שהם מרגישים את הצד האלוהי שבארץ דרך האלים האלה, ולכן התורה הייתה יהושע צריך להזהיר אותם. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה